אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא, בדף קס"ח, נמצאים בשורה השמינית מלמעלה. למדנו במשנה, והבעל נותן שכר הסופר. כותבים גט לאיש ונותנים את זה בידו, אפילו לא נוכחות האישה אמרנו, הבעל נותן שכר הסופר. שואל לגמרא, מה היא טעמה? למה בעצם הבעל נותן את שכר כתיבת הגט? לכאורה, הגט זה האישה רוצה, הרבה פעמים גם כן להתגרש. אומרת הגמרא דאמר קרא וכתב ונתן. הרי הפסוק אומר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. אז גם הכתיבה מוטלת על הבעל, הוא זה שצריך לשלם את השכר. אומרת הגמרא והעידנא דלא עבדינא נאחי בזמן הזה שלא עושים ככה, האישה היום משלמת את שכר הסופר. למה? בגלל ששדיו רבנן האישה, הטילו את זה לטובתה בשבילה. אז כי איכי דלא לשעיה, כדי שלא יעכב אותה מלהתגרש, הוא יגיד, אני לא רוצה לתת את שכר הסופר. על כל פנים, אבל בגלל שהכתיבה מוטלת על הבעל, אז אנחנו נראה להלכה שהאישה אומרת לסופר שהוא יקנה את הגט הזה לבעל. עוד למד במשנה, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אימו וכו'. ומי נותן את השכר? הלווה. אומרת הגמרא פשיטה, ודאי שהלווה משלם. הרי למלווה אין שום הנאה בעניין הזה, הוא מלווה לו. אומרת הגמרא, לא צריכה משנה להשאיר לנו בעסקה. מה זה עסקה? שהלווה לוקח את המעות בתורת עסקה. זאת אומרת, חצי נחשבת הלוואה שחוזרת בלי ריבית, חצי פיקדון. כידוע שעסקה זה שהלווה עושה עסקה בכל הממון, לוקח לעצמו את הרווח של חצי המלווה, כן? והמלווה הוא לוקח את הרווח של חצי הפיקדון. אפילו שגם למלווה יש הנאה, עדיין הנאת הלווה היא גדולה יותר, כי בסוף הוא צריך את המון ההלוואה כדי להתפרנס. לכן הוא משלם. אמרנו במשנה גם כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח אמו, והלוקח אמרנו נותן שכר. אומרת הגמרא פשיטה, ודאי שלוקח משלם לסופר. הוא נותן שכר, כן? ודאי שהוא משלם לסופר. הרי זה הנאה שלו. אומרת הגמרא, לא צריכה במוכר שדה ומפני רעתה. כלומר, יש בו איזה שדה, אם הוא גדול או מאוד רחוקה לו, אפילו שיש לו הנאה במחירה, עדיין ההנאה של הלוקח, תדע לך, גדולה יותר. עוד למד במשנה, אין כותבים שיתרי אירוסין וכו', ואמרנו שהחתן נותן שכר. אומרת הגמרא פשיטה שהחתן נותן את השכר לכתיבה של השטר, שהרי פוסקים בו אבי החתן ואבי הקלה את הממון, כן? כי עיקר הנאה היא שלו, אומרת הגמרא, לא צריך עד, אפילו צורבא מרבנן, אפילו אם החתן הוא תלמיד חכם, דנייכא לחמיו לקרובה, שנוח לחמיו לקרב אותו, להשיא לו את ביתו, עדיין בזה גם כן החתן נותן את השכר. אנחנו למדנו במשנה גם כן, שאין כותבים שטר אריסות וקבלנות למישהו לבד, ואמרנו שהמקבל נותן שכר בכל זאת. אומרת הגמרא פשיטה שהמקבל נותן שכר, כי עיקר ההנאה שלו. אומרת הגמרא לא צריכה בבורה. מדובר בשדה בורה שהוא קונה, או שמקבל יותר נכון פה, שצריך להעביר אותה ולא לעבוד במשך שנה או שנתיים, זה לא הנאה, שנה שנתיים, עדיין הוא נותן את שכר הסופר, כי עיקר ההנאה שלו בכל זאת בסוף בקנייה של זה או בקבלה של זה. למדנו במשנה, אין כותבים שטרי ברורין אלא מדעת שניהם וכו'. אומרת הגמרא, מהי שטרי ברורין? מהם שטרי ברורין? אומרת הגמרא, אחא בבבל, תרגימו, פרשו לשטרי טענתה. שטרות שכותבים בהם סופרי הדיינים, את הטענות של בעלי הדין, את הדין ודברים שהיה, כדי שלא יוכלו לחזור מהטענות אחרי זה, הכל רשום. ובגלל שהם מפסידים שהם לא יכולים לחזור בהם, אז כותבים רק מדעת שניהם. עוד הסבר, רבי ירמיה בר אבא אמר, מה זה הכוונה? מדובר במקרה שלא הסכימו בעלי הדין שידונו אותם בדין מסוים, ואז כתוב בסנהדרין דף כ"ג, שזה בורר לו אחד, דיין אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהם ביחד, שני הדיינים בוררים דיין שלישי, והם כותבים בשטרות את הבירורים, איזה דיין בירר כל אחד מבעלי הדין, כדי שלא יוכלו לחזור בהם מהבחירה של הדיינים. בגלל שמחמת הכתיבה לא יוכלו לחזור בהם, צריכים לכתוב רק מדעת שניהם. עוד למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשניהם כותבים שניים, לזה בעצמו ולזה בעצמו. אומרת הגמרא, למה, האם נגיד שבקופין על מידת סדום כמפלגה, האם בעצם החלוקה פה, המחלוקת פה, היא האם חולקים, מה זאת אומרת, אדם שנוהג במידת סדום, מה הכוונה, הוא גורם הפסד לחבר שלו בלי שום רווח, סתם. האם כופים אותו להימנע בזה? כלומר, דמר, תנא קמא שאמר פה, את הדברים. הוא בעצם סבר שקופים על מדעת סדום, לכן גם אם אף אחד מהם, יותר נכון, אם אחד מהם רוצה שיכתבו את הטענות שלו באותו שטר יחד עם הטענות של חבר שלו, אז כותבים את זה בעל כורחו. ומר, הכוונה רבן שלנו גם ליד סבר, אין קופים על מדעת סדום, כל אחד יכול להגיד שהוא כן רוצה לכתוב שטר בפני עצמו. אומרת הגמרא, לא, זה לא המחלוקת ביניהם, באמת בתנא קמא לרשב"ג, אלא דכולי עלמא, כולם מסכימים שקופים על מידת סדום. אף אחד לא חולק על זה בכלל. ואחר היינו טעם, דרבן שמעון גמליאל, למה הוא אומר שכותבים את השטרות? שתי שטרות, הכוונה. דאמר לי, יכול כל אחד להגיד לחבר שלו, לא נאיך לדת, אהיה בזכותך גבי זכותי, לא מנוח לי. שיהיה זכותי, כלומר, הטענות שאני זוכה מהכוח שלהם בדין, כן? כתובות יחד עם הטענות שלך. דדמית עליי כי אריה ארבע, אתה דומה בעיניי כי אריה אורב לי, מחפש את העליל על העלילות, אני לא רוצה שזה יהיה כתוב באותו שטר, שאתה תחפש בהם טענות לטעון אצלי. אומרת המשנה, מי שפרה מקצת חובו, כלומר, הוא היה חייב לחבר שלו כסף, הוא פרה חלק ממנו, הוא לא רצה להשאיר את זה עצם המלווה, את השטר, כי הוא חשב שהוא ייקח לו אחרי זה את כל החוב אולי, הוא חושש מזה. המלווה לא רוצה להביא את זה ללווה, שלא יגיד שהוא פרה את הכל, יש בעיה. ולכן, והשליש את שטרו, נתן את זה לאדם שלישי, שנאמן על שניהם. אז בשביל שהמלווה יהיה בטוח שיפרה לו הלווה, מה הוא אמר לו? אמר לו, אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני, תן לו שטרו. זאת אומרת, אני לא מביא לך עד יום שלישי לכסף, הוא יכול לגבות הכל. אפילו שבעצם הוא פרה כבר חלק, הוא בעצם אומר לו, אני נתתי לך עכשיו $1,000, סתם דוגמה, והוא חייב לו 2,000, אם לא אחזיר לך עד יום שלישי, קח את כל ה-2,000, כלומר את השטר. הגיע זמן, ולא נתן, מה היה הדין? רבי יוסי אומר, ייתן, באמת השליש ייתן את השטר למלווה, והוא יגבה את כל החוב. ורבי יהודה אומר, לא ייתן, מה פתאום, הוא לא חלה התחייבות. אנחנו תכף נבין מה זה, מדינה סמכתה, הוא פורע רק את שארית החוב. בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, במוי כמפלגי, אומרת הגמרא, רבי יוסי סבר, אסמכתה קניה, אדם שמתחייב ממון בתנאי שהוא יעשה דבר מסוים בעתיד, וברור לנו שהוא סומך בלב שלו שהוא יוכל לעשות את זה ולא יתחייב, ובפועל הוא בסוף לא הצליח את זה, הוא לא יוכל לקיים את התנאי, אז לדעתו חל החיוב. לכן הוא אומר, אם הוא לא יחזיר את השטר, את הכסף, סליחה, את הממון, אז הוא מחזיר את השטר למלווה, אז הוא יגבות כל החוב. אבל רבי יהודה סבר, אסמכתה לא קניה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שזה גדר של קניין. אם הוא חשב שיוכל להחזיר את זה, הוא לא מחר בלב שלם, הוא לא יקנה בלב שלם. ולכן הוא לא צריך להחזיר את כל החוב, אלא רק מה שחייב לו. אבל רב נחמן, אמר רב, אמר רבו, אמר רב, אלא חקי רבי יוסי, שאסמכתה קונה, אבל כי אתו לקמי דרבי עמי, אמר לה הוא, וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושנייה, כלומר כמה פעמים כבר, שהלכה כרבי יוסי, שהסמכת קונה, אני מה אעשה? מה אני יכול להגיד שהסמכת לא קונה, אם רבי יוסי אומר את זה? אבל בסוף אומרת הגמרא להלכה, ואין הלכה כרבי יוסי. בסוף הלכה כרבי יהודה, שהסמכת לא קניה, כלומר אינה קונה. אומרת המשנה, מי שנמחק שטר חובו, נפל עליו, התלכלך, נפל עליו משהו, לא משנה, מאיזושהי סיבה. מעמיד עליו עדים, שהם ראו אותו לפני שנמחק, הם יודעים מה היה כתוב בו, הוא בא לפני בית דין עם העדים האלה, ועושים לו קיום, עושים קיום לשטר הזה בבית דין. כך כותבים, איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו, וזה היה ביום פלוני השטר הזה, ופלוני ופלוני עדיו, הם אלה שחתומים בשטר, ובסוף שטר הקיום חותמים העדים שמכירים את השטר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, איזהו קיומו, הכוונה של שטר שנמחק, במותיו תלת האבינה, כלומר כתוב במושב שלושה דיינים היינו, אנו פלוני ופלוני ופלוני, זה הדיינים, הוציא פלוני בן פלוני, זה המלווה, שטר מחוק לפנינו ביום פלוני, שהוא נכתב ביום פלוני, ופלוני ופלוני ידיו, אומרת הגמרא, אומרת הברייתא, סליחה, ואם כתוב בו, הוזקקנו לעדותן של עדים, ונמצאת עדותן מכוונת, כלומר הם חקרו את העדים בשטר הזה, וראו שם היו עדות אמיתית, אז גובה המלווה את החוב שלו על ידי הקיום הזה, כבר מהזמן שנכתב בשטר הראשון, ואינו צריך להביא ראייה, כוונה עוד ראייה, לזמן החוב הזה. ואם לאו, אם לא נכתב בשטר קיום הנוסח הזה שהוזקקנו, צריך להביא ראייה על באמת על האמיתות של מה שהיה כתוב בשטר. כמו הסכום של ההלוואה והזמן שלה, שאם לא ככה, מה איתן הנתבע שזה היה שטר מזויף? אומרת הגמרא, נקרא השטר הזה בכוונה על ידי בן אדם, פסול. כי הקריאה מוכיחה שהוא היה פרוע או פסול, לא משנה. אבל נתקרע, כלומר מעצמו, כשר. שטר כזה כשר. עוד דבר, נמחק השטר הזה, או נתשטש, אם רישומו ניכר, כשר. אז מה אם הוא נתשטש? זה עדיין שטר. אומרת הגמרא, איך ידע מנקרא ואיך ידע מנתקרע, איך אנחנו בדיוק מבדילים? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, נקרא, רואים שיש בו קרע של בית דין. תכף נראה איך הוא. נתקרע זה קרע שאינו של בית דין. שואלת מיד הגמרא, איך ידע מקרע של בית דין, איך דומה קרע של בית דין? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, שקראו בו מקומות חשובים, מקום העדים, מקום הזמן, מקום התורף, כלומר כמה זה היה שווה למשל. כי אם אחד מהם קראו, השטר פסול. הבאי אמר, קרע של בית דין זה שתיב הערב, לאורך ולרוחב. אומרת הגמרא, אנו ערווי דעתו לפומפדיטה. היה ישמעאלים שבאו ערווי, כן, ערוויים, כאילו ערבים. ישמעאלים שבאו לעיר פומפדיטה בבבל, להבו כאן סעדת הדאינשי. הם היו גוזלים קרקעות מהאנשים. לוקחים מהם גם את השטרות של המקח, כדי שלא יוכלו אחרי זה להרער, להגיד שזה שלהם. אתו מרוותיו לקמדי הבאי. באו בעלי הקרקעות להבאי, לפני שהם גזלו מהם את הקרקעות. אמרו לו להבאי, ליך זה מר שטרין, תראה את השטרות שלנו, על השדות שהם שלנו, וליכתב לנו, מר שיטרה אחרי נעלה. תכתב לנו בבקשה, שטרות מקח אחרים על הקרקע, כדי שיהיו לנו שטרות שווים על כל הקרקע. די מתנסחת, שאם יאנסו מאיתנו ישמעאלים שטר אחד, אז נקיד אחד ביד, נשאר לנו שטר אחד בידיים שלנו. זאת אומרת, אחרי זה, אם נצליח להוציא מהם, יהיה לנו יד תקיפה, ונוכל להרער, אז לפחות יהיה לנו שטר אחד ביד. אמר לו, הוא אמר להם הבאי, מה יעביד לך, ומה אני יכול לעשות לכם? דאמר רב ספרא, אין כותבים שתי שטרות, על שדה אחת. למה לא עושים את זה? כי יכול להיות שהמוכר של השדה, הוא לבא כסף לפני שהוא מכר את הקרקע, לא יהיה לו איפה לשלם, שמה יבוא, גביע מלווה את הקרקע מהלוקח, אז המוכר של הקרקע התחייב את השלם ללוקח, את דמי הקרקע שבסוף הוא קנה ממנו, עכשיו הוא הוציא ממנו. ובגלל שאין לו ממון, אז מה יעשה? הלוקח יגבה מלקוחות של המוכר שקנו ממנו קרקעות אחרים. אחריו יותר נכון. כן, אחרים אחריו. ואיך? על ידי שהוא הראה להם את שטר המקח הזה שביד שלו. ואז הגבייה נעשית על ידי שהוא מראה את שטר המקח שבידו. ומה הוא אומר? מה הוא הוכיח בזה? שהמלווה של המוכר הוציא ממנו את הקרקע בגלל חובו של המוכר, והוא גובה מהלקוחות. עכשיו, אם יהיו לו שתי שטרות, מה יקרה? דילמה טריף יכול לגבות קרקע מהלקוחות על ידי שהראה להם את שטר המקח שבידו. ועד הרטריף, אחרי זה הוא הולך לעוד לקוחות, והוא יראה להם את שטר המקח השני, ויגיד שעכשיו הוא גבה מלווה את הקרקע, והלוקח השני, שהוא גובה ממנו, לא יודע שכבר הוא גבה את זה מהראשון, מלוקח אחר, בשטר הראשון. לכן הבאי אומר להם, שאפילו שיש להם חשש שיגזלו מהם, הוא לא יכול לכתוב להם שטר נוסף. ממשיכים. אז מה עשו? אבו קטר דלם, היו מאוד מפצירים ומבקשים מהבאי שיכתוב להם איזה שטר, כי בכל זאת הם הולכים להפסיד את זה חלילה. אמר לספרי, אמר הבאי לסופר שלו שכותב את השטרות, זיל, הוא כתוב לה, הוא תכתוב להם שטר, ותחזור ותמחוק אותו, ותכתוב אותו שוב פעם, עד שהוא, השטר עצמו כתוב על המחק, ועדיו, העדים שלו, חתומים על הנייר, שהוא לא מחוק. למה? זה פסול, שטר כזה הוא פסול. אנחנו למדנו את זה כבר בדף קוף סמך דלת, ששטר כזה הוא פסול. הם לא הבינו שזה פסול, והפסיקו ללחוץ עליי. אמר לי רבך, אמר מניומי להבאי, איך אפשר לשתור תו כזה? ודילמה, הרי שמה ימחק הכתב הראשון טוב, ואז לא יהיה רישומו ניכר, ואז הלקוחות לגמרי ימחיקו את הכתב השני. וטניה, יש ברייתא שראינו כבר, שנמחק או נתשטש עם רישומו ניכר כשר, הם יוכלו להשתמש בו, כמו דיל של שטר שכתוב על הנייר. אמר להבאי, מקאמין השיטרה מעליה, אני אמרתי לסופר לכתוב בפעם הראשונה שטר טוב ולמחוק אותו, שאז באמת יכול להיות שרישומו של הכתב הראשון יהיה ניכר. א' ב' באלמה קאמין, אמרתי לו סתם שיכתוב אותיות כא' ב' על השטר ולמחוק אותם. ועל המחיקה הזאת הוא יכתוב שטר מקח, וזה יהיה שטר פסול. תנו רבנן, הרי שבא, כלומר מלווה בא לבית דין ואמר, עבד שטר חובי. והוא עוד לא נפרד, אני לדע לווה, או עכשיו מה הוא רוצה? שיכתבו לו שטר חדש, אבל אין לו עדים שהוא איבד את השטר. אף על פי שאמרו, עדים אנו כתבנו וחתמנו את השטר הזה שבעצם הלכנו לאיבוד, ונתנו לו הציווי של הלווה, עדיין אין כותבים לו את השטר. אומרת הברייתא, ומה דברים אמורים בשטרי הלוואה, שעד אפשר לחשוד שפרע הלווה, שנפרע חוב, סליחה, והמלווה החזיר את השטר ללווה, או אולי הוא אף פעם לא נפרע, אז אפשר לחשוד שהוא משקר, ולא איבד את השטר שלו, או שהוא ימצא אותו. ואם יהיו לו שתי שטרות, הוא יכול לגבות פעמיים, כמו שלמדנו מקודם. אבל שטרי מקח וממכר, שטר שאומרים שהוא קנה את הקרקע, שהעדים מעידים שכתבו וחדמו ונתנו לו שטר הזה, והוא אומר שהוא איבד אותו, כותבים, שיהיה לו הוכחה, אין בזה שום חשש. הרי אם הוא באמת לא איבד את השטר, הוא לא הפסיד שום דבר, אז מה אם יהיו לו שתי שטרות? אבל באמת את השטר החדש, חוץ מאחריות שבו, חוץ מאחריות שבו. כלומר, לא כותבים שם שיש לו אחריות. מה זה אחריות? שאם יבואו עכשיו נושים במוכר לגבות את הקרקע, אז הוא יוכל לוקח לגבות את זה מהמוכר. כי אולי הוא לא איבד את השטר, ואולי נמצא שהנושים של המוכר יוצאו ממנו את הקרקע בגלל החוב של המוכר, אולי באמת הם יגבו מהלקוחות פעמיים בשתי שטרות, כמו שלמדנו מקודם. ועל זה באמת יש חשש. להלכה, יש לנו בסימן קוף קף באבן העזר, בלכות גיטין, אנחנו יכולים לראות. אומר הרמב"ם, ויש אומרים, לאף הקולמוס ושאר כלי הכתיבה. הממשיך השולחן ערוך נותן לו את זה במתנה קודם כתיבה. והבעל נותן שכרו, ומפני תקנת הגונות, תקנו חכמים שהאישה נותן שכר סופר, והקנו הוא לבעל. יש לנו בסימן י' ג' בסעיף ב', כותבים, פלוני בירר את פלוני ופלוני בירר את פלוני, וכל זמן שלא כתבו, פה זה לכל דיינים, כן, שהם רוצים לברר מי הדיינים, וכל זמן שלא כתבו יכולים לחזור בהם, ומי שכתבו אין יכולים לחזור בהם, לפיכך, אין כותבים אלא מדעת שניהם, ושניהם נותנים שכר הסופר. אומר רמב"ם, והוא עדינים קנו מידו, הוא עדינים קנו מידו, ויש אומרים דמי שטענו בפניהם, אינם יכולים לחזור אף על פי שלא כתבו. נראה לי, במקום שאין דרך לכתוב, פלוני בירר את פלוני, שמי שטענו בפניהם אינם יכולים לחזור לכול אלמה. וכן, בכל מקום שאינו יכול לחזור, לא יוכל גם כן לומר שיוסיפו הדיינים. יש לנו בלכות הלוואה, בסימן מ"א, דין שמי שנמחק הוא עבד שטרו, עבד שטר חובו, סעיף א', מי שבלע שטר חובו והרי הוא הולך להימחק, מעמיד עליו עדים ובעל בית דין והם עושים לו קיום. אומר הרמב"ם ויש אומרים אפילו נמחק לגמרי, מאחר שהעדים יודעים מה היה כתוב בו. ועדות זה שמעידים על השטר יכולים להעיד שלא בפני בעל הדבר. שולחן ערוך, אבל עדי השטר עצמם אין כותבים לו שטר אחר, אף על פי שנמחק בפניהם. אבל באים לבית דין, ובית דין עושים לו קיום. כיצד מקיימים שטר זה? כותבים שטר אחר ואומרים, אנו בית דין פלוני ופלוני ופלוני. הוציא פלוני בן פלוני שטר נמחק לפנינו, וזמנו בן פלוני, ופלוני ופלוני ידיו. ואם כתבו והוזקקנו לעדותם של עדים ונמצאת מכוונת, גובה בשטר זה שכתבו לו. ואין צריך קיום אחר. אם לא כתבו כן, צריך להביא ראייה לעדים הראשונים עד שתתקיים עדותן. אומר הרמוב, אם אינן מקיימים, אבי כאילו הוציא עליו שטר שאינו מקוים. אומר השולחן ערוך, ויש מי שאומר שצריך לכתוב בקיום שקראו השטר הראשון, בקיום שקראו השטר הראשון, דאם לא כן פסולו, דחיישין אין שמה ילך לבית דין אחר, ויעשו לו קיום אחר, ויגבה ויחזור ויגבה. אבל שטר מתנה שנמחק, כותבים לו אחר, אף על פי שלא נקרא הראשון, אומר הרמוב, וכותבים השטר מזמן הראשון, ולא מזמן שכותבים לו בית דין. אומר השולחן ערוך, אבל אם היה במתנה אחריות, וכן בשטרי מקח וממכר, צריך לקרוא הראשון ולכתוב בשני שטר זה לא נכתב, לטרוף בו ממשעבדי, ולא מבני חורי. אלא כדי להעמיד שדה זו ביד מקבל המתנה או הלוקח שלא יוציאנו מידו, מיד הנותן או המוכר. סעיף ב', מי שנמחק שטר חובו, מעמיד עליו עדים לפני בית דין ועושים לו קיומו, ודווקא כשיש עדים שנמחק באונס, אבל מחכו מלווה מדעת, או שניחו במקום שאינו משתמר ונמחק, אין עושים לו קיום, דכיוון שניחו במקום שראוי להימחק, ודאי פראי. סעיף ג', מי שהיה לו שטר ועבד ובא לבית דין, שכתבו לו שטר אחר, אין כותבים לו, אפילו אם הביא ידי שטר הראשון, ומעידים שכתבו ונתנו לו, על כן, אין לבית דין לכתוב העתקת שום שטר, אם לא יראו שיש בו צורך, כי אי דמי שנמחק שטר חובו, ואם כתבו לאדם תופס שטר ובא לפני בית דין, אין בית דין גובים בו עד שיוציא גוף השטר, אם לא כתבו בו טעם למה עשו שטר אחר. כי אי דין נמחק שטר חובו וכיוצא בו, כגון שידוע לעדים שעבד. אבל אם אין ידוע לעדים, לא יכתבו לו ואפילו נאבד בעדים אין כותבים לו, בשמה ימצאנו, שמה ימצאנו, אלא אם כן עדים מעידים שנשרף. אומר הרבו ודווקא בשטר הלוואה, ושדרים לכך ומתנה בלא אחריות, כותבים לו אחר, מאחר שנאבד, אבל אין מדפיסים, שור מדפיסים, שום שטר ללא צורך. שטר צוואה שכתוב בו מתנות לרבים, ובא אחד לבית דין שיכתבו לו לבדו חלקו המתנה, כותבים לו, דעליו לגובי נקאי, דעליו שיתראו, והיתומים יכולים לממר פרנו. אומר השולחן ערוך מי הוא מיה ביד אחר ונאבד משם, כותבים לו אחר, דלק עליך, שם ימצאנו. כיוון שלא היה בידו. ואם הלווה במדינת הים, והמלווה חושש שלא יוליך שטרו בידו, שם יובד לו בדרך, יבוא לבית דין וכותבים לו אחר. הוא מניח שטרו ביד בית דין שבעיר, ובית דין שבמקום, שהלווה שם יודיע לבית דין שבמקום המלווה, שהוא נפרע מחובו וקוראים השטר הראשון שבידם. ואם נאבד השטר שהתפיס כשהוא הולך לו אצל הלווה, וידוע זה בעדים, הולך לפני בית דין, וידעו לפניהם שנאבד ויחזירו לו השטר שבידם. אומר הרמו, וכל שטר שמתפיסים ומעתיקים אותו, אות באות, משטר הראשון, וכותבים בו שהוא העתק. ואין צריכים בית דין להעתקת שטר, אלא אפילו שני עדים יכולים להעתיקו, ואפילו הם קרובים זה לזה. זהו שפה מסמע. ואינו נכון, כמו שנתבאר בסימן קטן י' ח', כך זה הלשון פה. כן, סמע זה מפרש על השולחן ערוך, ספר מאירת עיניים, כמובן, בדרך כלל נמצא על רוב הדפוסים של השולחן ערוך. יש לנו בסימן נון ב', שטר שיש בו ריבית הקרוע, סעיף א', שטר שיש בו ריבית מפורש, אינו גובה בו את הריבית, אבל גובה בו את הקרן, אפילו במשעבדי, אבל אם כלל הקרן עם הריבית פסול, לפני שיבוא לגבות בו הריבית. אומר הרמה ומיום החייב מודה, צריך לשלם לו הקרן. יש אומרים, ויש אומרים דפטור, דקנסין את למלווה ואין צריך לשלם לו. מיהו, אם המלווה הלווה על ידי שליח, והשליח עשה שטר וכלל קרן עם ריבית, גובה הקרן, מכל מקום, ממה נפשך, דאמר על התיקוני שדרתי שלוחי, ולא ליבותי, לכלול הקרן עם הריבית, ואין ביורד יעשה מנקוף סמך, לפעוד בדינים אלו. אומר השולחן ערוך, שטר שבא לפנינו קרוע, קרע בית דין והוא שקרוע במקום העדים והזמן והתורף, או שקרוע שתי וערב, פסול. ואם ניכר שנעשה בסכין, אפילו אם לא ניכר שתי וערב, פסול, נקרא לשניים, גרת פי מקרע בית דין ופסול. אומר הרמב"ם, ואם יש עדים שנקרא באונס, דינו כמי שנמחק שטר חובו, כמו שנדבר לאי סימן נ"א, ואם היה נקרא שלא בקרע בית דין, נראה לדיין שהיה בו קרע בית דין, והוסיפו על הקרע כדי להעלים הקרע בית דין, אין גובים בו. אבל בלאו הכי אין חוששים. יש לנו גם בסעיף ב', נמחק או נתשטש, אם רישומו ניכר, כשר, ואם לאו פסול, הרכיב ונעשה ככברה, כשר. אומר הרמב"ם, ואם החלואש או עכברים בראשו, כל שניכר המלווה והלווה ועיקר העניין בסופו, מכשירינן ל. יש לנו גם סימן נ"א בהלכות הלוואה, דין מי שפרה מקצת חובו והשליש שטרו. סעיף א', מי שפרה מקצת חובו והשליש את השטר, ואמר לו, אם לא ייתן לך עד יום פלוני, ייתן לו שטרו, והגיע הזמן ולא נתן לו, לא ייתן השליש את השטר. שזו אסמכתאי, פירוש, תלה שיעבודו בדעת עצמו, ומיד ידי בידו ולא בידו, ושמך דעתה שלא יכולה שיעבוד, ולכן לא גמר ומקנה. אומר השולחן ערוך, ולא קניה, ואם קנו מידו עליה בבית דין חשוב, הרי זה קנה, והוא שהדפיס זכויותיו בבית דין, והוא שלא יאנוס, כיצד? הרי שהדפיס את הראש עברו בבית דין, וקנו מידו שאם לא יבוא ביום פלוני, נתן זה לבעל דינו, והגיע היום ולא בא, הרי אלו נותנים, ואם יקבו נער או חולי מלבו, לא ייתנו, וכן כל כך יוצא בזה, והוא שיהיה בבית דין חשוב. אומר הרמו, ויש אומרים דלא בעניין שהדפיס שטרו, מאחר דקנו מיניה בבית דין חשוב, דיינו ג' בבקיעי בית דין אסמכת. ואין לכמן סימן ריש זין, סוף תדבר. שליש יחזיר שטר למלווה, שלא היה לו להחזיר, משמתין על השליש, עד למקבל עליו כל אונסה שירה ללווה מזה. ואם נודע לבית דין שיחזיר שלא כדין, אין דנין על השטר, ואם לא נודע לבית דין והוציאו מן הלווה, כל השטר, ואחר כך נודע שיחזירו השליש שלא כדין, השליש פטור, דעה ויגה רמה בנזיקין. יש לנו גם בסימן ריש זין וחושן משפט בלכות מקח וממכר בסעיף י"ב, וכן, מי שפרה מקצת חובו והשליש השטר ואמר לה, אם לא נתתי לך עד יום פלו, ניתן לו שטרו, והגיע הזמן ולא נתן לו, לא ייתן השליש את השטר, שזו אסמכתא היא. גם בהלכות הונאה ומקח טעות, בסימן ריש למד ח' בסעיף ב', הלוקח נותן שכר הסופר, אפילו במוכר סדר מפני רעתה. יש לנו גם שם בסימן ריש למתת, מי שבא ואמר עבד שטר קנייתי, כיצד כותבים לו שטר אחר, סעיף א', מי שבא ואמר עבד שטר שהיה לי על שדה פלונית שקניתיה מפלוני, שומעין לו לכתוב אחר. אומר הרמב"ם, והוא הדין בתחילה, שקנה, יכולים לכתוב לו ב' וג' שטרות מחיי גוונה. אומר השולחן ערוך, וכותבים בו שטר זה, אין גובים בו לא מנכסים משועבדים, ולא מנכסים בני חורין, ולא כתבנו, אלא להעמיד בו שדה זו ביד פלוני, כדי שלא יוציאנה מידו המוכר. ולא ירשם. ויש מי שאומר, זה דווקא מזמן ראשון, ולא מזמן שני, דייק על המחר, שמאחר כך חזר או מחרה למוכר, ומוציא אחר כך זה השני, שזמנו אחר המחירה שמחר, ויאמר, הדרית וזבינית ממך, חזרתי וקניתי ממך, כן.